Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
רביבו ושכנר. עם חיים רביבו ולירן שכנר. מבית All In. הבית של הפודקאסטים.
ערב טוב, שלום. עוד לא ערב, אבל הימים עוברים לאט כשעצובים. אז אתמול עוד ערב קשה. וגם הרוגים, גם פצועים. וזה לא שפצוע אחד שונה מהשני, כולם חשובים באותה מידה. וכשמכירים מישהו, זה עוד יותר כואב, בטח כשמכירים מישהו, הוא מאוד אהוב, אני לא מכיר אותו אישית, אתה כן, שלום חיים.
אהלן.
מה שלומך?
כמו כולם, קצת קשה היום. גם בגלל הדברים שאמרת לגבי חיילים הנוספים שלנו, אבל כשאתה מכיר מישהו באופן אישי כמו עידן, אני חושב שכולם התחברו אליו עוד לפני כן בתור מוזיקאי ושחקן.
שחקן, זה, אתה יודע, זה כן. מדהים. אני הכרתי אותו בתור מוזיקאי, קודם כל, עם שירים יפים ולוחם לשעבר, אבל ההופעות שלו בפאודה היו...
כן, ובזמן המלחמה היו רגעים שהקשבת לו, והוא בעצם אחד מאלה שחיזקו אותנו. כי הוא עמד בפרונט ודיבר.
נכון.
ואמר דברים שחיזקו את העם וחיזקו את האנשים.
הייתי בטוח שהוא גם משתחרר, אגב, אני לא הבנתי שהוא עדיין בשירות, ופתאום אני רואה אותו אתמול, שלשום, הוא העלה איזה קטע.
אז בבוקר, אתמול בלילה מתפללים שיברי, והיום בבוקר מתפללים, וכולם מקווים באמת שהוא יעבור את הדבר הזה. אבל לא רק עידן, עם כל היום הקשה הזה שהיה אתמול, זה קצת מוריד לך מהאנרגיות בכל הדברים האחרים שאתה עושה.
כל פעם יש איזה משהו, כן. איזה משהו חדש. התמונה של ארבע
חטופות.
ארבע חטופות.
כן.
ארבע תצפיתניות. זה עוד יותר מחזיר אותך לדאונריות הזו של אנחנו נלחמים, אבל באמת כאילו שכחו מישהו, שכחו לא מישהו, קבוצה גדולה של אנשים מאחורה, ומדברים עליהם פחות ופחות. ככה אני מרגיש.
אני לא...
אתה לא מרגיש ככה?
לא, אני מרגיש שעדיין מדברים עליהם, אבל משהו השתנה, כי בצד השני אנחנו נלחמים מול אנשים מחזריים ביותר. וזה מצב מתסכל. מצד אחד אתה רוצה לנצח את המלחמה הזו ולסיים אותה, ומצד שני להביא את החטופים, וזה מתנגש אחד בשני, וזה... מתסכל אותנו, ואתה קם לבוקר כמו אתמול של עוד חיילים הרוגים ופצועים, וזה קשה, אתה יודע, זה, כל אחד מסתכל על זה מנקודה אחרת, אבל בסוף, אתה יודע, אנחנו המדינה נמצאים במצב של תסכול.
איך אתה מכיר את המדי? אתה
את המדי אני מכיר בתור זמר, נפגשנו בכמה וכמה מקומות,
אוהד ביתר, לא?
אוהד ביתר, ומשהו כמו לפני איזה ארבעה חודשים, הוא עשה איזו התרמה לחיילים שהם אוהדי ביתר ולא היה להם מנוי, והיה צריך לרכוש עבורם חמישה מנויים או משהו כזה, וכתבתי לו באינסטגרם, אין בעיה עידן, אני מממן, תגיד לי מתי אני ארכוש עבורם את המנויים האלה. והתודה שלו, וה... איכשהו אהב את זה, אני לא רוצה לדבר ב... בלשון עבר.
לא, ממש לא בלשון עבר, גם אתמול קיבלנו איזה מסר מעודד כותרת, אני לא יודע כמה נכונה, אבא שלו אומר, הוא לא בסכנת חיים, אז קודם כל אנחנו מדברים על המדי, מדברים עליו, אבל חושבים על כל הפצועים, יש המון פצועים.
נכון, המון. המון, ולפני יומיים היינו אצל דודו, החבר שלנו שעשה...
היית שם?
ערב, כן, למען הפצועים, היו שם כמה... פצועים ש, שדיברו, ואתה שומע סיפורים שהם...
תן לי את, בוא נגיד, את הרגע הכי מצמרר שלך שם, שאתה זוכר, שאתה צטף אותנו.
דבר בחור בשם ישראל, חייל לדעתי, שבשביעי באוקטובר שמע את הדברים האלה, את, ה, את כל האירוע הזה, פשוט לקח את הדברים שלו, ובאומץ כזה נסע לגזרה שם, לעוטף, אסף איזה 5 חיילים שהיו שם בתוך ה... באזור, בלי לדעת, אתה יודע, אין שום תאום, אין שום דבר כזה, ופשוט הסתער פנימה והרגו כמות של מחבלים, והוא נכנס לכפר עזה.
ונפצע.
וכן, נכנסו לכפר עזה ונטרלו בית בית את כל המחבלים שהיו, וירו עליו איזה צרור, והוא... שכב על הרצפה, והרגע המצמרר היה שהוא מספר שאחד המחבלים מגיע אליו, והוא שוכב ממש על הרצפה כולו דם, והוא מברך איזה משהו בערבית, אותו מחבל, והוא חשב שהוא זהו,
זהו.
הוא מוודא, עושה וידוי הריגה, הוא עצם את העיניים וכאילו
וואו,
מת.
וואו.
ופשוט המחבל דילג מעליו.
וואו.
קפץ ממש מעליו, וכשהוא יצא, חברים של, של ישראל, החיילים, נטרלו את המחבל. אבל שנייה של החלטה שהיא בכלל לא שלך.
וואו.
זה, אתה יודע, זה רגע כזה
מטורף.
מצמרב, והוא הגיע במצב אנוש לבית החולים, קטוע רגל כרגע, אבל... מדבר, חזק.
מדהים.
אתה רואה את, את החיילים האלה, עם כל מה שהם עברו, הם ממש חזקים. ואחד תומך בשני, שזה דבר נורא יפה, ודודו ואודי אנג'ל וברק יצחקי, שהולכים לבקר אותם, והפכו להיות בקשר מאוד קרוב. יש את יונתן שהגיע למרכז הטניס, ועכשיו מתחיל... לשחק טניס. יונתן גם בחור
בצורה?
אותו הדבר, כן, קטוע רגל עם ה-D9 שנכנס וירו עליו נונטט. הרבה סיפורים.
כן, זהו, יש המון כן. המון אנשים שבאמת בשלושה חודשים האלה פחות עובדים, יותר תורמים מזמנם. תורמים כן. מזמנם לעשות טוב, להוקיר ולהודות. טוב, עד כאן דברים פחות משמחים, אני רגע אעצור, אני אפשר, בבקשה, אספרסו, קצר, לא, אספרסו ארוך, יש לכם בראוניז, אתם עדיין מחזיקים את המאפייה אצלכם, לא?
אני מבקש את הבקשה הזאת שזה ימשיך להיות משודר, אל תקטעו את זה ותחתכו.
לא, לא, בוודאי.
כי תראה, הבחור יושב, מבקש אספרסו באיזה ארוך, קצר, זה בסדר.
כן, כן. אבל גם... ארוך. מה עם הבראוניז? אגב, אני רוצה להתלונן רגע פה על סגי, שבבניין, בבעלותו של סגי פה הבניין,
כן.
החניון כן. הוא מאוד עתיק. עכשיו, מה קורה תמיד? אני נכנס, מכיוון שהכל מאוד צר, אני לא, זאת אומרת, אני פותח את הדלת, זה על המכונית השנייה, כבר פעם שנייה יצא לי, לצאת מהדלת שלה ליד הנהג.
יש הרבה חניות בקומה מינוס 2.
לא. אז זהו, היה...
התעקשת במינוס 1.
התעקשתי במינוס 1?
זהו.
לא, אבל במינוס 2, לפני שבועיים לא הייתה חניה. אז אמרתי, אני לא ארד, אני אחפש. מצאתי, אבל זה היה מאוד... טוב, עד כאן דברים לא מעניין. חשוב, חניון, האמת. אבל בואו נדבר על מה שיקרה מחר. מכבי חיפה, מכבי תל אביב. אני שידרתי לפני שבוע את מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה. הרגשתי שזה סוף עונה. הדהדו לי הדברים שלך, שאתה אמרת מתישהו מכבי תל אביב תקרוס, אמנם זה לא קריסה, אבל הנה, מה
לא,
קרה?
לא בדיוק אמרתי שהיא תקרוס.
אמרת שיהיו תקלות.
שיהיו תקלות, כי לכל קבוצה, ולא משנה באיזה ליגה, במהלך השנה יש תקלות, והשאלה איזה כמות של שחקנים יש לך בסגל. עכשיו, כמו שאמרתי לך גם כן לפני כן, אני פחות אוהב לדבר על מכבי תל אביב, כי זה פשוט לא אתי, אני לא מרגיש נוח אם לדבר על מכבי תל אביב, בגלל שהילד שלי משחק שם. אז תמיד אני אוהב לדבר על העניין הכללי, וזה המשחק בין מכבי חיפה למכבי תל אביב. אתה שואל אותי מה יהיה מחר? לא יודע, הכל יכול להיות.
אז אני אדבר על מכבי תל אביב שנייה. אני האמת יצא לי לשדר העונה הרבה יותר את מכבי חיפה מאשר מכבי תל אביב, אבל במה שראיתי במכבי תל אביב העונה, יש משהו מאוד בריא, בצורה מפתיעה גם, כי אף אחד לא חושב שמכבי תל אביב תהיה כל כך רחוקה ממכבי חיפה בשלב כזה, אחרי 14 משחקים, 15 משחקים. זאת אומרת, מה? אתם דואגים? יופי. לא, חשוב ש... האספרסו בדרך. אף אחד לא חשב שהם יהיו בפער כזה. זה, תסכים איתי. אתה לא חשבת שאחרי 3 חודשי עונה, 14, 15 משחקים, יהיה פער כזה. רובי קין שיחק אותה. מאמן לא מוכר, זאת אומרת, שחקן גדול בעבר, מאמן לא מוכח, בא, ולא יעזור כמה זהב יפקיע, הוא כבר לא מפקיע מאז שנכנסנו אותו.
לא, אנחנו, אלון מזרחי.
אלון מזרחי, מאז שאלון מזרחי הטיל עליו כישוף, הוא כבר לא מפקיע כבר, מה הוא עשה? שם מלח על הדלת בסביון? מה היה שם?
לא יודע, יכול להיות צלצל לסלמן.
יכול להיות צלצל לסלמן, יכול להיות. כי ערן כבר 4 משחקים לא מפקיע. תגיד, זה מדכא חלוץ?
חד משמעית, מה? זו העבודה שלו. העבודה שלו זה להפקיע כמה שיותר שערים, וכשאתה לא מפקיע, אבל בוא, ערן זהב עם היכולות שלו יחזור להפקיע.
ברור שיחזור להפקיע, אבל אני שואל אותך, נגיד, היה לך תקופה כזו? של מין 4 משחק, תראה, פה זה שבועיים שאתה לא מפקיע, כי זה כל שבוע 2 משחקים.
כן.
אבל אתה, נגיד, 4 משחקים לא להפקיע, זה חודש.
מעצבן.
מעצבן? מדכא? וואו,
מעצבן מאוד. זה... אחד הדברים זה לעצור את זה כמה שיותר מהר. ועוד, אני לא הייתי בועט פנדלים.
כן?
כן. אם היה לי פנדלים, היה לי הרבה יותר שערים, שכנר.
אתה לא בועט פנדלים כי...
לא, כי היו שחקנים הרבה יותר טובים שבועטים פנדלים.
שבועטים פנדלים?
מכבי חיפה את קנדאורוב.
קנדאורוב היה בועט פנדלים אז?
כן, בועט הפנדלים. בסלטה ויגו היה את...
מוסטבוי, לא?
מוסטבוי, שבועט הפנדלים. ובפנרבחצ'ה היה רפאיץ' בועט פנדלים מצוין. ועם אלון מזרחי, הוא היה בו את הפנדלים.
נכון. יש לו המון פנדלים. אבל האמת, קטע של פנדלים זה מעניין. כי כאילו, אתה לא השתתפת בהרבה דוקרב של פנדלים, נכון?
לא.
זה קטע. כי כאילו, אתה יודע, מצטער שבילדות, אתה בטח בקבוצות היותר... צעירות, אתה תמיד בועט את הפנדלים. כן. ואז מה, מגיעים לבוגרים? איך זה מתהווה הדבר הזה, שמי בועט את הפנדלים? כדאורוב גם היה שחקן, הוא הגיע לפניך, אבל אני שואל, איך הדבר הזה, כאילו, מי בועט את הפנדלים? עושים אימון? מה, כאילו, עושים...
קודם כל, כן, יש אימונים, ויש בועט פנדלים שהוא קבוע. ואם הוא לא משחק, אז יש את בועט הפנדלים השני. בדרך כלל, יודעים מי אלה הבועטי פנדלים הטובים, באימון.
באימון עושים לכם...
כן, יש ימי שישי תמיד בועטים פנדלים. בשבילי, בועט הפנדלים הטוב ביותר בעולם, זה מנדיאטה, אני לא יודע אם אתה יודע מי זה.
בטח.
כן, שהיה בנבחרת ספרד, בוולנסיה.
גס, איך היה השם הפרטי? גס קיה...
כן, משהו...
גס קיה מנדיאטה, כן?
כן.
הבלונדי.
כן, נכון מאוד.
עם הקרה המפוזר.
כן.
הוא היה דומה לסלגדו קצת.
נכון. הוא היה בועט פנדלים, כשהוא מסתכל על השוער. זה הדבר הקשה ביותר בביתת פנדל. הקשה ביותר.
שאתה מסתכל על השוער.
כן, אתה לא מסתכל על הכדור. רוב השחקנים שבועטים את הפנדל, בוחרים איזה פינה,
כן.
או ליוות לאמצע, והם פשוט רצים לכדור, ואתה צריך להסתכל על הכדור, כי אתה צריך לפגוע בו, כמו שצריך. נורא קשה לבעוט כשאתה לא מסתכל על הכדור.
אז הבעיטות שלו היו חלשות.
הבעיטות שלו היו...
חלשות ומדויקות.
אולי 90%, 95% מבעיטות הפנדלים שלו, השוער אף פעם לא קפץ לצד של הכדור.
מדהים.
אתה יודע מה זה? להסתכל על... זה לרוץ, להסתכל על השוער, לאיזה פינה הוא קופץ, ואז לקבל את ההחלטה.
אתה שחקת מולו, הוא היה בוולנסיה.
בוולנסיה, כן.
כן. שהם הגיעו לגמר...
אני הייתי משתגע מבעיטות הפנדלים שלו.
כן?
למשל רונלדו, הוא לוקח פינה, והוא בועט פגז מהירות הכדור שלו, מגיע הזה.
אתה יודע, זה מעניין.
אני לא הייתי יודע לעשות את זה. אם הייתי מרים את הראש מהכדור, זה בטוח היה בחוץ.
כן? אתה לא היה לך עין עקומה, כאילו שאתה...
לא הייתי יכול להסתכל על שוער ולבעוט את זה. אתה צריך לקבל את ההחלטה בשנייה...
יש קטע, זה קטע של ביטחון פנדל, בסוף, נכון, זה מאוד מנטלי. זה לא השחקן הכי טוב תמיד, זה מי שיודע בקור רוח והטייה, כי הדוגמה הכי טובה בשנים האחרונות זה ז'ורג'יניו, של צ'לסי שנבחרת איטליה. ז'ורג'יניו היה לו...
אגב, אלון מזרח אחד הבועטים הטובים ביותר בפנדל.
כן.
היה לו פס חזק מצוין. מאוד. זה, זה, זה חלק מהדבר הזה, אם יש לך את הפס המדויק הזה מאוד חזק, או שאתה בועט עם המלא ו...
אבל יש פה גם עניין של מנטלי. קרמלון, כשהיה זורק לסל ב-NBA, הוא היה עומד ממלמל כמה מילים, אומרים שהוא היה אומר לעצמו self-confidence, זאת אומרת, ביטחון עצמי, הוא היה הקליון מקום שלישי בטבלת כל הזמנים של מספר הנקודות הרב ביותר, אחרי קרים ולברון, הוא היה עומד על קו המנשים, תמיד היה ממלמל כמה דברים. גם דרק שרפ, לא רואים את זה אצל בועטי פנדלים. אבל למה אני מחזיר אותך לג'ורג'יניו? היה בועט פנדלים של איטליה, היה בועט פנדלים של צ'לסי, הגיע מרומא, רומא, כן, ובעד שם, לא החמיץ פנדלים, כבש בחצי גמר, את הפנדל המנצח מול ספרד ביורו האחרון, ובגמר הוא החטיא את הפנדל, אחריו האנגלים החטיאו, אז...
גם בג'ו החטיא בזה שהיה אחד בו...
לא, אבל אני אומר, עליו שהוא החטיא, החטיא אחרי זה בצ'לסי, עכשיו הוא בארסנל, והחטיא את הפנדל שלא העלה את איטליה במוקדמות המונדיאל, והוא החמיץ שלושה פנדל, זאת אומרת, והוא עדיין... עבור האיטלקים, הבועט.
כן.
למה?
למה?
למה? למה? ממשיך להחטיא, המאמן אומר לו, אוקיי, אתה בטוח? אתה בטוח? והוא אומר, כן. עכשיו, כנראה שחקן עם מעמד מאוד חזק, אבל עדיין, אם שחקן מחטיא 3-4 פעמים רצוף, אז אולי די.
תראה, אני לא יודע מה עובר על שחקן כזה, אני בטוח שהוא מאמין בעצמו, אבל אין ספק שכשאתה מחמיץ פנדל אחד, אני לא מאמין לך שהבאת לו בראונס.
וואי, 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 אני לא... חיים כועס על דברים כאלה שאתה עושה.
זה הפינוק הזה, תגיד
לא,
לי.
לא, מה זה הדבר הזה? אני לא מבין. למה אין פה גלידה?
בראוניס, ליד... ותביא לי קבב אחרי הזה, תגיד לי איפה אנחנו נמצאים.
אנחנו רגילים לקבל עם כדור גלידה... טוב, בקיצור, אז...
מה שאני אומר כשאתה... אין ספק שאתה מחמיץ פנדל, ולא משנה מי זה השחקן הזה, אתה מחמיץ פנדל אחד ואתה חוזר משחק לאחר מכן כדי לבעוט פנדל נוסף, עניין של ביטחון. יש מצב שאתה מאבד מעט את הביטחון, אבל מה אתה אומר לעצמך? אני יכול להפקיע את השער הזה, וכשאתה מפקיע שוב פעם את הפנדל, עוד פעם חוזר לך הביטחון להמשיך ולבעוט.
נכון, אצלו זה לא קרה, וזה מעניין, והוא עדיין ממשיך לבעוט את הפנדלים. זאת אומרת, שחקן עם אופי חזק, יש פה איזה גם אגו. אז אני מחזיר אותך למכבי תל אביב. ולהתחלה המעולה שלהם, יכול לקרות. אתה יודע, טקו, דווקא מול ריינה וחדר הם עשו טקו, זאת אומרת, לא במשחקים הגדולים באמת. שאלה אם זה משפיע במשהו, או שאומרים, יכול לקרות.
חד משמעית יכול לקרות. מה, מכבי חיפה לא אומרים, יכול לקרות? השאלה כמה פעמים זה קורה, ומה בדיוק הבעיה בעניין הזה. אבל... אין ספק שמחר זה בכלל משחק שונה לחלוטין, כן? הדריכות גם של שחקני מכבי חיפה וגם של שחקני מכבי תל אביב היא אחרת מאשר המשחקים האלה שבאים ועומדים לך 11 בהגנה, כן? גם נגד חדרה וגם נגד ריינה, והפועל פתח תקווה נגד מכבי חיפה. הקבוצות הגדולות אין להם חיים קלים. לבוא ולפרוץ הגנות של קבוצות קטנות, זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה. וכשאתה מפקיע שער שתיים, שער אחד או שני שערים, זה במחצית הראשונה, המשחק נפתח כמובן, כי הכל נהיה הרבה יותר קליל, אבל ככל שעוברות הדקות, וקבוצות קטנות מצליחות, לא לספוג את השער הזה, הקבוצה הגדולה נכנסת ללחץ, והקבוצה הקטנה צוברת ביטחון, כי היא יוצאת להתקפות מתפרצות. זה נתון מאוד מאוד פשוט. אני עוד לא ראיתי קבוצה שמשחקת בצורה יוצאת דופן, ומשחקת מעולה, כן? כשהתוצאה היא עדיין 0-0 מול קבוצה קטנה. אין, אתה נכנס ללחץ. המאמן בלחץ כדי להפקיע את השער הראשון, ואז יש את החילופים, ומצד שני, אותו הדבר לקבוצות הקטנות. הקבוצות הקטנות מסתגרות, וזה הרבה יותר פשוט. בוא, אף אחד לא היה כועס על חדרה, אם היית מפסידה 4-0, 5-0, כמו שהפסידה למכבי חיפה.
ברור.
מצד שני, ככל שעוברות הדקות, ככה הרבה יותר קשה לשחק. הן מפריעות, עומדות 3-4 בקו, 3-4 בקו השני. קשה מאוד, צפוף מאוד.
זה נכון, וכשאתה בא למשחק עונה, שוב, יש פייבוריטית, כי זה בלומפילד, אתה יודע, בעונה שעברה נגיד.
אבל תלוי איך זה יתפתח. בדרך כלל במשחקים גדולים של קבוצות גדולות, הדקות הראשונות הן מאוד אססניות משני הצדדים, כי אף אחת לא רוצה לספוג את השער, אז המשחק מתנהל בדרך כלל במרכז המגרש, כן? בלי הרבה מאוד מצבים, אבל אם קבוצה אחת מצליחה להפקיע ולא חשוב מי, המשחק נפתח ומתפתח אחרת.
נכון.
הכל לא. יכול להיות במשחק הזה של
כן,
מחר.
כן, אבל אני שואל אותך, מי מגיע יותר טוב למשחק הזה?
תראה, אין דבר כזה מגיע יותר טוב. זה לא מגיע יותר טוב מהבחינה המקצועית. השקט הוא כמובן אצל הקבוצה שיש לה 8 נקודות הפרש.
נכון, כי גם אם מפסידים...
והלחץ הוא תמיד על הקבוצה כדי לצמצם את הדבר הזה. אז יש פה איזה מרכיב שהוא לפני המשחק, יכול להיות מרכיב של מספר דקות. במהלך המשחק אתה לא חושב על הדברים האלה, כן, אנחנו צריכים עכשיו, מהר, זה, אתה לא חושב על הדבר הזה. המשחק מנוהל באותו רגע, ואתה מתייחס אליו, זה, לפני המשחק אתה תחשוב על הדברים האלה, ואחרי המשחק אתה תחשוב על הדברים האלה.
אבל במהלך המשחק אתה כבר לא חושב מי מולך,
המשחק אתה לא...
מי היריבה, אני מחזיר אותך למשחקים הגדולים מול מכבי תל אביב, שבאמת היו שתי קבוצות מהגדולות שהיו פה. שתי הקבוצות, גם מכבי תל אביב, גם מכבי חיפה של אמצע שנות ה-90, עם כל הכוכבים של נבחרת ישראל, משני הכיוונים, הייתה יריבות כזו של, אני בטוח שבין השחקנים לא, אבל זו הייתה איבה ממש. זאת אומרת, הקרבות האלה, בין שתי הקבוצות שלקחו את כל האליפויות של אמצע שנות ה-90. אתה זוכר איזה מתח, ככה, איזה דברים סביב היריבות הזו?
לא יודע, יכול להיות אצל שחקנים אחרים, לי לא היה מתח. המשחקים האלה דווקא אני מאוד הייתי אוהב אותם. הייתי אוהב לשחק במשחקים האלה, ולא היה לי מתח מהסיבה הפשוטה, שאני הייתי מאוד מעריך את הקבוצה היריבה. גם את השחקנים וגם את הקהל. אני לא זוכר, גם כששחקתי עם מכבי חיפה, גם עם הפועל תל אביב, תשמע, אתה משחק עם הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב, זה דרבי.
נכון.
וגם
חוטף, לא?
וגם מול בני יהודה, כן? לדעתי יש לי משהו כמו 13 שערים מול מכבי תל אביב.
מה אתה אומר?
בחמש שנים, כן.
וואלה.
13 שערים, זה המון.
מול מכבי תל אביב.
מול מכבי תל אביב.
בבני יהודה, הפועל תל אביב.
בבני יהודה, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, 13 שערים, לדעתי כולם לאוברוב. בגלל זה אוברוב, כשהוא רואה אותו, מקלל אותי ברוסית.
מה אתה אומר?
כן, עד היום.
איזה כלל, מה...
כל מיני כללות כאלה, כן, זה. אבל, מצד שני, אחד שמפקיע כל כך הרבה שערים מול מכבי תל אביב, גם לא מקללים אותו. אתה יודע, זה היה משהו שתמיד הייתי גאה בו. קהל של מכבי תל אביב היה רואה אותי ברחוב, מחבק אותי, אבל רק לפני...
באמת?
כן.
אז את מי קיללו בדרך כלל במכבי חיפה? מי היו?
את אייל ברקוביץ', שחקנים כאלה אחרים שהיו כל הזמן, אתה יודע, הייתה להם מין יריבות כזו.
כן, היה אייל וזה, ואווירון ואלון חזן.
כן, תמיד הייתה איזה מין יריבות כזו. או מישהו שלא לא מדבר כמו שצריך ומעריך את הקבוצה שהוא משחק מולה. ולי תמיד הייתה הערכה, גם למכבי תל אביב, גם לבית ירושלים, תמיד הערכתי, אף פעם לא באתי ואמרתי, זו קבוצה חלשה, או זו קבוצה שאנחנו מנצחים אותה, או...
לא, אבל טרשטוק זה תמיד טוב, לא? זה לא...
לא.
לא?
לא.
למה?
בגלל העניין הזה.
תודה.
מה, אנחנו לא בשנות ה-60, שכשהיית באפול פתח תקווה, שחקת 20 שנה באפול פתח תקווה. או שחקת במכבי תל אביב, שחקת 20 שנה. אתה... שנה, שנתיים, ואתה יכול לעבור לאותה קבוצה שאתה אמור...
נכון. לא, אין פסול ולהגיד, אנחנו הכי טובים, אין פה... כאילו, אין לנו יריבה היום וכאלה, מה זה, כאילו, אתה אומר שזה מזלזל, זה לפעמים...
חד משמעי.
עושה את העסק יותר מעניין.
לא, אתה לא צריך לעשות את זה. אתה יודע מה היו עושים פעם מכבי תל אביב, כש... עם אברהם גרנט, היו לוקחים את מה שאמרו שחקני מכבי חיפה, ושמים על הלוח. באותו שבוע, לקראת המשחק, אם שחקן אחד זלזל ואמר, אנחנו הרבה יותר טובים, ואנחנו צריכים לנצח את המשחק הזה.
ככה עשו למליקה, הראו לו את רומן פץ, אמרו לו, תקשיב, הנה, תראה מה אמרו עליך, רוץ אליו.
לא, אני לדעתי שמו לו מטרה, סימנו.
שמו לו מטרה, וזה שנה לפניך, נכון?
כן.
זה
היה שם. אבל תמיד צריך לכבד את הקבוצה היריבה, וזה לא עוזר הטרשטוק הזה, זה רק מלהיט את, את הקבוצה שמשחקת מולך.
אני זוכר את השער שלך, לדעתי במשחק הראשון שאתה משחק במכבי חיפה מול מכבי תל אביב ברמת גן.
כן.
זה, בחינת יורם הרבה, לדעתי, גם פעם ראשונה שהוא משדר שער וצועק הללויה, אתה זוכר את הגול?
כן.
ולא לקחתם אליפות באותה שנה.
לא לקחנו אליפות באותה שנה, וגם לא שנה לאחר מכן.
ולא לשנה לאחר מכן. כי מה?
כי מכבי תל אביב...
הייתה יעילה.
נכון. היא ניצחה את... היא הפסידה לנו, אבל ניצחה את הפועל בית שאן, ועירוני אשדוד, ואת כל הקבוצות שהיא הייתה צריכה לנצח, ואספה נקודות הרבה יותר מאיתנו.
יש משמעות לזה שמכבי חיפה לקחה אליפות 3 שנים עכשיו? אתה מרגיש שזה... יש איזה ערך מסוים לקטע
יודע,
הזה? כי כולם... בסך הכל הרבה מאוד שחקנים מכבי תל אביב כבר היו אלופים.
כולם יכולים להגיד שלא, אבל בסוף, במחשבה שלך, יש איזה משהו זכינו 3 פעמים באליפות. אין אחד שלא רוצה להגיע למשחק עצמו, ובסוף לעשות את כל מה שהוא יכול כדי לנצח את המשחק. אבל בכללית, האווירה בתוך חדר הלבשה היא טיפה שונה מאשר בחדר הלבשה של קבוצה שלא זכתה 3 שנים, והיא ב... בהתלהבות C ובנו. יש את ההבדל הזה. השאלה זה איך המאמן מביא את השחקנים למצב כזה שרוצים לזכות בעוד אליפות.
כן, גם בשביל דגו זה פעם ראשונה. משחק כזה זה המשחק הכי
גדול של הקריירה שלו. כן, אבל הוא יכול לרצות כמה שהוא רוצה.
זה לא תלוי בו.
זה תלוי בו בחילופים, זה בסוף. השחקנים הם אלה שמשחקים. הרי אנחנו רואים כמה שמאמן רוצה להצליח, בסופו של דבר מפטרים אותו ו...
אז תן
מביא
לי,
מישהו אחר.
תן לי את השחקן, תנסה גם במכבי תל אביב, פחות נוח לך, זה מכבי חיפה. את השחקן הכי חשוב של מכבי חיפה בערב כזה.
במכבי חיפה?
בשתי הקבוצות.
תראה, אני לא יכול להצביע ספציפית על שחקן אחד שיכול... במכבי חיפה בדרך כלל המשחקים זה שרי. האם הוא בכושר טוב, האם הוא אחד כזה שבא, יש לו משחקים השנה הזו. שנה שעברה הוא היה מצוין לאורך כל העונה, אבל השנה הזו...
השנה פחות.
השנה פחות, אתה רואה פתאום את ה... לא יודע, הבנתי שזה בעיות אישיות גם כן, זה, אבל אתה רואה שהוא לא מפוקס כמו שהוא היה בשנה שעברה. למזלם יש את ליאור רפאלו ש...
מה זה שעושה מזל? עבודה. רפאלוב, לדעתי, מעורב באותו מספר שערים כמו זהבי עונה. זהבי יש 9 שערים, ואני לא יודע את מספר הבישולים של זהבי. אבל רפאלוב עם 5 ו-5. 5 בישולים, 5 שערים.
ולא שיחק הרבה בתחילת העונה.
מה זה לא שיחק? הוא, כן. אם תספור את ה... אין לו 1,000 דקות בליגה.
אין ספק שרפאלו באמת החזיר את מכבי חיפה למסלול.
אז השאלה, אם זה יכול להתהפך לדעתך, זאת אומרת, אם יכול להיות שלב בדינמיקה הקבוצתית, שבו אם שרי ממשיך להיות בינוני, והוא בינוני עכשיו, ורפאלו ממשיך לתת את המספרים, כן, לא את הקצב של גיל 20 ולעטותים וזה, אבל יש לו את חוכמת המשחק והוא מביא את המספרים. לאט לאט בדינמיקה של איך שמסתכלים על שניהם, זאת אומרת, זה יכול להתהפך. רפאלו מספרים כרגע של השחקן.
מה זה להתהפך? אבל בגלל זה הביאו את רפאלו, כדי שאם שרי לא יהיה במצב כמו בשנה שעברה.
להתהפך זה אומר שלפעמים משאירים את רפאלו לבד על הדשא, שזה בדרך כלל לא עושים. זאת אומרת, שרי תמיד שם. אם הוא קשיר, הוא תמיד שם.
תראה, עכשיו הגיע גדי קינדה.
כן.
כן? ויש לך את חזיזה.
חזיזה זה בתיאוריה.
יחזור, אני מקווה, בתקופה כן. הקרובה, אתה יודע, נאחל לו בריאות כמובן.
בטח, לא, אני אומר, אבל, הוא מציאה מאוד תורדנית.
אבל בוא, זה מאוד בעייתי. גם שרי, גם קינדה, גם רפאלו וגם חזיזה, לא יקרה.
לא, בסדר, לא צריך לקרות. לכן... אתה אומר שפה תהיה בעיה.
פה תהיה בעיה. אבל השאלה, עוד פעם, התחרותיות הזאת, האם היא תעזור למכבי חיפה או תפגע בה?
תגיד אתה.
זה אנחנו נראה. אתה יודע, כרגע זה עוזר למה שרי נמצא פחות בכושר, ואז רפאלוב פתאום זה שמכסה על מה שקורה בקבוצה.
כן. אז אני אומר, כרגע... אז אתה לא נותן לי את האיש מפתח שלך למחר.
שרי.
שרי. ומכבי תל אביב?
מכבי תל אביב ורן זהבי.
כי אם הוא לא יכבוש, מכבי תל אביב לא יכול לנצח? לא.
לא, לא בגלל זה. יש עוד עדיין שחקנים שיכולים להפקיע, אבל רן זהבי הוא שחקן משמעותי. משמעותי ביותר, בטח במשחק הזה.
אבל הנה, בעונה שעברה, מכבי תל אביב דרסה את מכבי חיפה. בינואר. זה היה בינואר, סוף ינואר, 3-0 בבלומפילד, אתה זוכר את המשחק הזה?
לא. מכבי תל אביב ניצחה?
מכבי תל אביב ניצחה, מכבי חיפה הובילה את הטבלה מעל מכבי תל אביב, אבל הניצחון הזה הראה למכבי תל אביב, שהיא מסוגלת, שהיא טובה יותר במשחק נתון מכבי חיפה, התקרבה.
אליפות מנצחים מול הקבוצות הקטנות. אמרתי לך את זה, איסוף הנקודות מול הקבוצות הקטנות הוא הדבר המשמעות.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code program.
מהותי ביותר. כי זה הרבה יותר קשה לשחק מול הקבוצות הקטנות מאשר לשחק מכבי תל אביב מול מכבי חיפה.
אז לצהובים טוב תקו מחר, בגדול.
בגדול כן?
כן, זו תוצאה, אתה מערך. והשאלה עם אליפות, השאלה עם ניצחון של מכבי תל אביב, סוגר את הסיפור.
לא יודע, כי יש את הפלי אוף, זה עוד 4 משחקים שיש. זה... אני לא הייתי סומך על שום מספר נקודות עד שלא מגיעים לפלייאוף.
לפלייאוף, שאז נשארים 10 משחקים.
לא הייתי סומך על שום מספר נקודות.
עוד שאני לא זוכר, מאז שהתחיל הפלייאוף, שמי שהגיע ראשונה לפלייאוף גם מעדה. אבל זה... אני לא ממוסמך, אני אומר, זה ככה זה... ככה אני זוכר. ויש גם מקום שלישי. תשמע, הפועל חיפה נותנת עונה מדהימה ביחס לקבוצה קטנה, 27 נקודות, מנצחת משחקים.
מנצחת משחקים בעיקר בגלל רוני לוי. הפועל חיפה היא לא קבוצה הרבה יותר טובה משאר הקבוצות, מכבי נתניה וכל שאר הקבוצות
שנמצאות. מבחינת סגל.
כן, מבחינת סגל. יש להם שחקנים טובים, כן? אבל היא משחקת כקבוצה. וצריך להחמיא לרוני לוי, כי משהו השתנה אצל רוני לוי בשנים. אני ראיתי את הסערה בממלכה עם רוני לוי שעשית.
שהוא אמר את זה.
לא, זה שהוא הודע בהתנהלות שלו שנים אחורה, באיך הוא היה מתנהל בתור מאמן מול שחקנים, הוא היה טיפה יותר קשוח, טיפה יותר...
עם רפאלוב למשל.
כן, אני לא זוכר בדיוק מה הייתה הסיטואציה, אבל אתה שומע את רוני לוי מודה שההתנהלות שלו יכול להיות שהוא...
נכון.
טעה בה, נכון?
נכון.
אני לא טועה.
נכון, נכון, נכון. אמר את זה?
כן.
אמר את זה גם לדעתי, הוא רצה, זאת אומרת, הוא רצה לומר את זה, שיבינו שהוא השתנה.
שהוא השתנה. כן, כי איזה שהיא סטיגמה מסוימת על רוני לוי, שנורא קשה להתאמן תחתיו, ונורא קשה לזה, ופתאום אתה מקבל רוני לוי אחר. ראיתי את זה, איפה ראיתי את זה? ראיתי את זה בשבוע שעבר, הפועל חיפה שחקן נגד ביתר ירושלים. והוא היה בפיגור של 2-0, במחצית. עזוב שנרדמתי. הוא היה בפיגור של 2-0, והמצלמה מצלמת אותו, ואתה רואה את רוני לוי,
רגוע.
משהו אחר ממה שהוא היה פעם. רוני לוי היה עושה פרצוף של עצבני, והיה מתחיל להשתולל על הקו, ותוציא את השחקן הזה, מיד הוא היה רגוע, במחצית. טוב, 2-0 לבית ירושלים, הלכתי לישון, נרדמתי, אני קם בבוקר,
שיו, זה בדיוק מה שאבא שלי אמר לי.
פתחתי...
נשבע לך, הוא אומר לי, הוא סימס לי בזה, ראית את ה... הפועל חיפה הפסידו, אה? אני אומר לו, לא, ניצחו 3-2.
כן, קמתי בבוקר, ואני פתחתי את הרשת החברתית, לא זוכר אם זה היה באינסטגרם או טיקטוק, ואני רואה את יוסי אבוקסיס, עצבני על השופטים. ואני אומר לעצמי ככה במחשבה, תגיד לי, גם כשאתה מנצח, אתה...
יורד על
אתה כועס על השופטים? ואז אני נכנס לוואן, ואני רואה 3-2 להפועל חיפה. הייתי באלם, בשוק. ונזכרתי בפנים של רוני לוי. והבנתי שכשהוא נכנס לחדר הלבשה, מה שהוא אמר להם ברוגע הזה, ויכול להיות שגם חילופים, או משהו כזה, וגם שופט וטענות לפנדל או לא פנדל, או כן היה או לא היה, אבל בסוף הפועל חיפה ניצחה. והיא מגיעה למשחקים, והיא מצליחה לנצח 3-0, גם לא לספוג שערים.
אני גם נהניתי ממנה, זאת אומרת, שידרתי את הפועל חיפה נתניה, יש בקבוצה הזו הרבה דברים שכיף לראות, שמה, אין לה סגל, נגיד לנתניה אגב, יש סגל יותר טוב, עוד מעט נדבר על גיא צרפתי, שבאמת עושה שינוי. לנתניה יש סגל יותר טוב, הפועל תל אביב חזקה את עצמה, באר שבע כמובן.
לכן כל המחמאות הם לרוני לוי. באמת כל המחמאות הם לרוני לוי, הם משחקים כקבוצה.
לגמרי, עונה מצוינת, הוא בדרך לפלייאוף העליון, פער של 7 כבר מה... אז תסביר לי את זה שנייה. מאמן, קודם כל, זאת אומרת, 20 שנה אנחנו, 20 שנה מהאליפות הראשונה שרוני לוי לקח. וכולם אחרי 3 שנים של 3 אליפויות רצופות, אתה מגיע לכזה פיק, אבל מאז רוני לוי לא לקח אליפות. הוא לקח גביעים, לקח עם מכבי חיפה, אני לא יודע אם עוד, אני לא זוכר. וגם הצליח עם באר שבע, ואלונה פיטרה אותו, לא הסתדרו, אבל כאילו כבר 20 שנה בלי אליפות. נורא קשה להישאר כל הזמן על הגלגל, ועדיין לרצות לחזור לטופ, הוא גם לא, אתה יודע, הוא עדיין צעיר במונחי מאמן, הוא 50 ו... אבל אני אומר, התהליך הזה, זאת אומרת, איך אתה רואה ואתה מכיר את האיש עוד מימיו כשחקן? זאת אומרת, מה קרה לו באמצע שנות ה-2000 כשהוא היה בפסגה מבחינת האופי? ומה 20 שנה כאלה עושות?
תראה, שחקתי איתו במכבי חיפה, אני יודע מי זה רוני לוי, גם באופי וגם ביכולות שלו כשחקן. היה תענוג לשחק איתו כשהוא היה משחק מאחורה, כי אתה סומך על מישהו שייתן כניסות וישחק ויניע את הכדור, והאופי שלו, כן, הוא היה כעסן.
כן?
כן, כעסן, הוא היה ווינר, זאת אומרת, אין, זה, הוא היה כועס כל הזמן, ועם השופטים והשחקנים, ונכנס חזק, ונכנס לחדר הלבשה, ומתעצבן, וכך הוא היה גם כן כמאמן, כשהייתי רואה אותו על הקווים. לכן אני אומר, השינוי הגיע בגלל שהוא הבין, שאולי לא כדאי לו להיות בדיוק כמו שהוא היה שחקן כדורגל, או כמו שהוא התנהל בשנים הראשונות, כי זה...
נוקשה מדי.
נוקשה מדי, כן, כי זה...
כאילו המאמן מעל הכל, אז...
לא, אני לא יודע אם המאמן מעל הכל, אבל... איך אמרתי לך פעם, נורא קשה לשחקנים, שהיו בעבר שחקנים מאוד מאוד טובים, לקבל איזה בינוניות מסוימת.
נכון.
וזה זה מכעיס אותך בתור חדר הלבשה, כי אתה אומר, מה, השחקן הזה לא יכול לתת פס כמו שצריך, ולדעתי, רוני לוין גם הבין... שהוא טועה בדרך שלו, ואת זה קיבלתי לא מרוני לוי עצמו, אלא בסערה בממלכה. שם נפל הסימון ואמרתי, וואלה, אם הוא הצליח לבוא ולהודות, רוני לוי, לבוא ולהודות מול המצלמה, להגיד, תקשיב, יכול להיות שטעיתי בהתנהלות שלי מול שחקנים מסוימים. Yeah. ולדעתי עכשיו, אתה רואה את הרוגע שלו, ואתה רואה את השינוי של רוני לוי. עכשיו, לא לזכות 20 שנה, זה כמובן, אתה לא סומך על רוני לוי שהפועל חיפה תזכה באליפות.
לא,
אתה לא סומך על רוני לוי ומכבי נתניה שהיא תזכה באליפות. כן, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, אלה.
אבל מקום שלישי רביעי של הפועל חיפה, אם הוא ממשיך בקצב הזה, זה כמו אליפות אצל הקטנות.
חד משמעית.
כמו אליפות.
חד משמעית.
זאת אומרת, להיות עכשיו מעל באר שבע, וגם אם הוא יסיים מתחת לבאר שבע, המקום הרביעי כביכול, אחרי שלושת הגדולות, זה הפסגה של הקבוצות של מתחת, כי באמת, אתה לא יכול להשוות שום תקציב.
אמת, כי התקציב וההשקעה ביחס למכבי תל אביב ומכבי חיפה הפועל באר שבע, הוא שונה.
עכשיו אני לוקח, זה נושא שמאוד מעניין אותי, השחקנים האלה, שהיו שחקנים גדולים, אגב, הרבה מהם קשרים אחוריים, רוני לוי, יוסי אבוקסיס, ניר קלינגר, רן בן שמעון, וגם לקח חליפות, קלינגר לקח חליפות פעם, יוסי עוד לא לקח חליפות. והדרך...
כולם כסחנים.
מה? כולם כסחנים. נכון, זה מוטיב חוזר. והדרך הזו, הממכרת של להיות מאמן, להישאר על הגלגל, בסוף נבחרת כן, נבחרת לא, והקטע הזה של כל כך הרבה... קשיים ומכשולים, לעומת כל כך מעט רגעי פסגה, כשמדובר בדרך של מאמן בליגה שלנו. ואתה יודע, תכניסתי רגע לראש שלהם, חוץ מהאהבה, פרנסה כן, אבל אהבה ל... הנה, רן בן שמעון מצא את המפלט שלו בלארנקה. שקט, בלי כל התקשורת ובלי כל השופטים,
תראה, זה כי רן בן שמעון עזב את אשדוד. אם הייתה לו הצעה מהקבוצות הגדולות, אני מניח שהוא לא היה הולך לארנקה. כן? הוא היה נשאר פה לאמן באחת הקבוצות הגדולות. אבל זה לא העניין. זה בדיוק אותו דבר כמו כשחקן כשאתה פורש מכדורגל. יש את אלה שלא יכולים להתנתק מזה, מאוד מאוד אוהבים את המקצוע הזה, לא יכולים בלי כדורגל. זה משהו ש... אני מכיר שניים, שלושה כאלה, שיש להם אהבה לכדורגל מטורפת, והם חייבים להיות בתוך העסק הזה, ולא חשוב אם יש להם מספיק כסף ועניין של פרנסה.
מה זה שניים, שלושה כאלה? אתה מכיר הרבה יותר משניים, שלושה, או שניים, שלושה שזה
בקיצוני? אני מכיר שניים, שלושה שזה בקיצוני בשבילם אהבה לכדורגל, לאיזה... קח לדוגמה את יוסי בניון.
אוקיי.
עזוב את האחרים. יוסי בניון, יש לו אהבה לכדורגל מטורפת. לא חשוב אם הוא עשה הרבה כסף בקריירה שלו, פרנסה, לא פרנסה, יש ליוסי בניון הרבה אהבה לתחום הזה, לכדורגל. כן? יש הרבה כאלה שאין להם את האהבה כמו שיש ליוסי בניון.
אתה אין לך את האהבה הזו.
חד משמעית, כן? אין לי את האהבה הזו.
כן.
אבל הם מגיעים לשם בגלל הפרנסה.
בלית ברירה במרכאות.
כן, בלית ברירה. בוא, יש לדעתי 50% משחקני עבר שהיו בכדורגל ושיחקו בנבחרות, אני לא מדבר איתך על שחקנים ששיחקו בליגות כאלה ואחרות, איזה. שחקני נבחרת, 50% מהם, אם היית נותן להם בחירה, את אותה פרנסה, הם לא היו בתחום הזה, היו יושבים ביציע, הולכים לראות בבית את המשחק, ונהנים מכדורגל כמו שהם צריכים ליהנות. אבל פרנסה זה מרכיב מאוד מאוד חשוב.
נכון, אבל אני מרגיש נגיד על רוני.
אני פעם ראיתי, איך שפרשתי, ופרשתי שנה לפני שהמשכתי לשחק, אתה זוכר, זוכר את זה?
אני זוכר את הפרישה שלה, כן.
ואלי אוחנה...
באשדוד זה היה תוך כדי פרישה, זאת אומרת, זה היה משחקי רעבה.
אלי אוחנה היה מאמן בבית ירושלים, אם אני לא טועה. ועמדו ילדים על הגדר, בני 13-14, והתחילו לקלל את אלי אוחנה. מקללים אותו. עכשיו, אני מסתכל, אני אומר, תראה את הפישרים, הילדים הקטנים האלה, אתם לפני 13 שנה לא הייתם חיים בכלל. עוד כשהוא הבקיע שערים לבית ירושלים, והגיע כשהיא הייתה בקבוצה בליגה שנייה. ובמקום ללכת לכל הקבוצות הגדולות, הוא בא לבית שלו, לליגה שנייה, כדי להעלות את הקבוצה לליגה הראשונה, ולזכות באליפויות, ולהיות שחקן נבחרת, אתם עוד לא נולדתם בכלל. אתם מקללים את אלי אוחנה.
וכמה הם היו?
13, ילדים ככה על הגדר מקללים, 12, 13.
הם יכולים להגיד מי זה.
אתם מקללים את הזה, ואז אמרת, תראה איזה מקצוע נורא ביותר שיש. אתה נותן לבית ירושלים את כל מה שאתה יכול במשך כל הקריירה, ובסוף איזה 3-4 ילדים מקללו אותך בגדר.
אפרופו אוחנה, שעוד מעט חוגג 60, זה מדהים שאלי אוחנה בן 60.
טורף.
על העילה שלו, אתה יודע, זה... אני גדלתי בחיפה, אבל אתה יודע, זה כבר היה, לדעתי שעברתי לתל אביב, אבל ישבנו באיזה בר בחיפה, ביתר שיחקה מול מכבי חיפה, סיימו את המשחק, עלו לכרמל, לאחד הברים, אוחנה ישב שם עם כמה שחקנים מביתר, יצא חוצה לדבר בטלפון. ואני אומר את חבר שלי, בן אדם בגילי, היינו כבר בני 20 ומשהו. אוחנה מדבר על הגדר שם בחוץ, הוא מסתובב סביבו כמו ש... כמו שחרק מסתובב סביב איזה משהו, איזה פירור שנשאר, וזה, ככה, וזה, ואני אומר לו, אני לא רוצה להגיד את השם. אומר לו, מה?
מעריץ אותו, מה?
מעריץ אותו. הוא פשוט, הוא לא ידע מה לעשות, מסתובב סביב, הוא אפילו לא אמר לו שלום, הוא רצה להיות שם לידו. זאת אומרת, העילה הזו של כוכב כזה, ואוחנה, הוא, אתה יודע, בשביל החיפאים, אז היו, בשנות ה-80, זה היה אוחנה, שהיה כאילו כמו סדין אדום, ובשנות ה-90, נימני, זאת אומרת, היריבים הגדולים של זה, אבל העילה סביבי אלי אוחנה, היא באמת, אנחנו כל פעם סוטים מנושא לנושא, אבל היא באמת כזו.
תראה, אני יכול להבין את החבר שלך. אני הייתי חייל.
כן.
ו... הייתי שחקן העונה בליגת הנוער. כשהייתי בגדנה.
כן.
שחקן העונה בליגת הנוער, וחזרנו מהטירונות, אני וחבר שלי, משה, כן? והוא גם היה אוהד הפועל תל אביב, ואני אוהד של משה סיני.
כן.
והוא אומר, אני יודע איפה משה סיני גר. אמרתי לו, קח אותי.
גדול.
ונסענו לרמת השרון. זוכר את זה כאילו זה אתמול, הייתה גבעה כזו מדשא, והוא אומר, הנה, זה הבית שלו פה. ואני חייל, כן, עם המדים של הצבא, רץ לכיוון הבית של משה סיני, מגיע לדלת, אני רואה אופרה ומשה סיני, רציתי להיות בטוח שזה באמת הבית. ועמדתי איזה דקה לראות, אולי הוא יצא, אני אראה אותו. אי פעם, אתה יודע, בחיים, כאילו במציאות. במציאות. וחזרתי בריצה, אמרתי לו, כן, זה של משה סיני הבית.
לא דפקת בדלת.
לא דפקתי בדלת.
לא דפקת בדלת. זה...
אז אני יכול להבין את החבר שלך, אתה יודע, כשאתה רואה דמות נערצת...
אני פעם אחת היה לי את זה, אני מודה בתור ילד, בגיל 10.
אבל אתה יודע שפעם, דמות נערצת הייתה דמות...
בלתי מושגת?
הרבה יותר גדולה. הרשתות החברתיות בשנים האחרונות גרמו לך לראות את האנשים שאת אוהב, את זה, הרבה יותר נגישים.
נכון.
איפה הייתי רואה את משה סיני?
היום אתה רואה אותם, עושה זה. אז אני הייתי שכן של אבי רן. יום אחד, על הדשא, היה לנו ממש דשא משותף, אבל אף פעם לא היה זמין. ויום אחד קראנו לו מהחלון, אני ילד בן 10 עם עוד חבר שלי, אבי, ויוצא שולי.
והוא היה במכבי חיפה.
במכבי חיפה. אני הייתי בן 10, זה היה כנראה ממש לפני הסוף. ושולי יוצא, ואומר, ילדים, אהלן וזה, מה אתם וזה, רוצים לקרוא לאבי. הוא הלך לקרוא לו, פתאום יוצא לך, איש גדול כזה עם טלטלים וזה, יוצא לך אבי רן. אנחנו, בהיתי בו כמו אלוהים.
כן, איזה...
בהיתי בו כמו אלוהים.
איזה דבר זה.
ואת הילד בן 10 וזה, שלום אבי. וזהו, זה מה שאמרנו. כן. מה אתה יכול להגיד עוד? אתה לוקח אותי מנושא לנושא חיים, אבל אני רוצה לחזור איתך לרוני לוי. כל הלופ הזה, אני בטוח שהוא גם בן אדם, אתה יודע, רוני זה לא אחד שחסר לו כסף, ברוך השם, הוא עשה כסף בקריירה שלו, אבל יש לו עדיין פשן. למה? זאת אומרת, הוא רוצה, זאת אומרת, בתת מודע שלו, הנבחרת, הקבוצות הגדולות, עדיין לחזור ללופ. תשמע, זה, אני תמיד נותן את הדוגמה של אנצ'לוטי, שזה להתענות בעליונות הכי גבוהים. אנצ'לוטי כבר היה באברטון, אלוף אירופה, 3 פעמים, אגדת האגדות, כבר היה באברטון, זה כבר היה כאילו לפני 5 שנים של סוף, והנה הוא שוב בריאל מדריד, כל יכול.
תראה, זה משהו שאתה מתמכר אליו. אני מניח, לא הייתי מאמן כדורגל, אבל כמו שהיית שחקן כדורגל, והיית עובר כל שבוע את אותו אדרנלין שהיית צריך והכל, כשאתה מאמן, אתה לא רוצה להיות שם. שמעתי את זה גם כן מאיזה 2 שאמרו, זהו, אני לא רוצה לאמן יותר, ולא עבר 2 חודשים, והם אמרו, תשמע, אני לא יכול בלי זה. אני חייב נכון. לחזור לאותו שבוע, לאותו אימונים, לזה, זה משהו שהוא, יש במקר. אותם איזה.
מה כל כך, זה, לא יודע, מה?
אני גם לא מצליח לזה.
אתה בטוח לא. בני למה אמר לי, לפני איזה חודשיים, עוד לפני המלחמה, כשעשיתי תוכנית עם נתניה, הוא היה מאמן נוער 20 שנה, 25 שנה, כן. וזה. אמרתי לו, מה היה לך? הוא אומר לי, ברגע שנכנסתי לזה,
כן.
נתניה, פוטר, מכבי פתח תקווה, הוא אומר לי, אני מכור.
כן.
מכור לדבר הזה.
אני אגיד לך מה אני מקווה בשביל רוני לוי, שגם הקבוצות הגדולות באיזושהי נקודה, הוא היה בבאר שבע, היה בחיפה, מאוד מקווה שיבינו שהאדם השתנה. לא רק היכולות המקצועיות שלו והניסיון שהוא צבר.
על זה אין ויכוח.
גם כשהאדם השתנה. כי אני מניח שהוא לא נמצא בקבוצות הגדולות האלה, בגלל אותו רוני לוי שהיה לפני ששמעתי אותו בסערה בממלכה.
למרות שיאנקה עדיין מעריך אותו, זאת אומרת, החזיר אותו.
כך אני מניח, ולקחת אחד כמו רוני לוי, שיש לו את היכולת המקצועית, ועם שינוי כזה, כן להיות בקבוצות הרבה יותר גדולות.
תראה את גיא צרפתי.
גיא צרפתי לא מפתיע אותי.
לא מפתיע.
בכלל לא.
אתה אומר שזה אחד שהתבשל טוב בסיר?
ממש. הוא עשה את כל הדברים הנכונים בשביל להגיע לנקודה הזו של להיות מאמן ראשון במכבי נתניה. להיות מאמן בנוער ולאחר מכן להיות עוזר מאמן ובטח מול, מתחת לברק בחר. אתה לומד את כל הניסיון הזה, אתה לומד איך מתנהלים. להיות עוזר מאמן זה דבר שהוא must וחשוב עבורך כדי כשאתה תהיה מאמן המאמן הראשון, אתה תדע איך הדברים מתנהלים בחדר ההלבשה, ואתה יכול לדעת אותם מהצד של המאמנים רק בתור עוזר מאמן. לא בתור שחקן. הדברים שמתנהלים בתוך חדר ההלבשה, שחקן רואה אותם בצורה אחרת, עוזר מאמן רואה אותם בצורה אחרת.
לא רק זה, עוזר מאמן דומיננטי. זאת אומרת, זה היה עוזר מאמן שבאו בטענות לבחר, הוא בכלל לא מעביר את האמונים בבלגרד. כן. מי שמעביר זה העוזר שלו, זאת אומרת, זה עוזר מאמן שבחר נתן לו גם את כל הבמה, לאמן ממש.
אגב, שתדע לך שברוב הקבוצות הטובות בעולם, עוזר המאמן הוא זה שמעביר את האימון.
כן.
אחד, גם לתת איזה כוח מסוים לעוזר המאמן. 2, המאמן צריך להתעסק בדברים אחרים, את יכולת האימון ואת הדברים שצריך לעשות, עוזר המאמן כן יכול להעביר.
א', הפרגון של ברק בחר, ראיתי את זה לפחות בפוסטים שהוא העלה, מדהים, אתה יודע...
יוסי אבוקסיס לא היה עם...
עם גוטמן.
עם גוטמן.
נכון.
וזה אתה רואה שיש מאמנים
ועדיין יש ביניהם אהבה וחברות גדולה.
כן, כן.
גיא צרפתי, זה, אתה יודע, זה, אתה אומר לא מפתיע. זה תחנה בדרך, נתניה?
כן. חד משמעית.
תחנה בדרך, כל הכלים,
אתה רואה שגם, הרי הסגל של מכבי נתניה לא השתנה. עכשיו תבוא תשאל, תגיד, למה המאמן שהיה הקודם לא הצליח, כן? ב-11 משחקים, לא יודע כמה, הוציא 9 נקודות, ובא 12
מ-12.
למה? כן.
שאלה טובה. אבל גם קוז'וך, אתה ראית, בן אילם הגיע, הצליח בנתניה, שנה אחרי זה התרסק. קוז'וך אותו דבר, אלה לגמר את נתניה, התרסק השנה. אז זה חוזר במכבי נתניה.
ואז מה זה אומר לבעלים? אולי כדאי לי להחליף כמה שיותר מהר את המאמנים, כדי שהדברים ייצאו כמו שצריך.
או שכדאי שתהיה לי יותר סבלנות. אבל במקרה של צרפתי, אתה באמת מרגיש שזה מישהו ש...
אתה רואה את המשחק של מכבי נתניה היום, איך הוא השתנה?
אני מודה שלא ראיתי את השניים האחרונים. הפעם האחרונה ששידרתי את נתניה, זה היה בהפסד לפועל חיפה. אבל יש לה סגל טוב. עכשיו יש לה מאמן ש... לדעתי גם השחקנים מסתכלים עליו ואומרים, או, הגיע פה אלוף. הגיע פה אלוף, מישהו שיש לו כל כך הרבה רקורד של תארים וחווה הצלחות, הוא ירעיף עלינו מזה. כזה. או שזה לא עובד, אתה אומר?
תראה, זה עובד כשבא רובי קין.
כן?
לחדר הלבשה. ברור. אין ספק. זה עובד בצורה הזו. גיא צרפתי...
לא היה, זאת אומרת, אגב, גיא צרפתי, סליחה שאני מתפרץ.
בוא, השחקנים ששיחקו, אני לא בטוח שהם זוכרים את גיא צרפתי.
נכון, אני רואה, גיא צרפתי, שסומן אגב, דיברתי עם זביק עליו, זביק אמר לי, הוא היה קפטן שלי מגיל 12 בנבחרות עד גיל 20. הוא היה תמיד המסומן, אבל ככדורגלן בוגר, לא הצליח להגיע לרמות שציפו ממנו.
יכול להיות, אבל הוא היה שחקן נהדר.
שחקן נהדר, אבל ציפו, תשמע, הוא היה קפטן מכבי תל אביב מגיל 12 עד הבוגרים.
אבל מה זה אומר? אם אתה לא משנה... את השחקנים ואתה מקבל את אותה קבוצה, ופתאום אתה מצליח להביא תוצאות. אז מה, השחקנים פתאום עכשיו כן יודעים לשחק כדורגל ולפני כן לא? אז זה רק מספר לך כמה חדר ההלבשה הוא הדבר החשוב ביותר בקבוצת כדורגל. זאת אומרת שמשהו השתנה בחדר ההלבשה. הביטחון שגיא צרפתי נותן למספר שחקנים, ולקחת אותם ולעשות להם שיחות אישיות, ולהגיד לשחקן, תקשיב, עליך אני סומך. אתה צריך להיות הגב של הקבוצה. עכשיו, גם אם תגיד את זה לחמישה שחקנים, זה לא משנה. הדרך שאתה אומר את זה, כן. הדרך שאתה אומר את זה, ואתה יודע, השחקן מקבל ביטחון, וכשהדברים יוצאים במשחק הראשון, אתה פתאום מתחיל, אתה רואה את עוז בילו, אתה רואה שחקנים פתאום משחקים זה... עם ביטחון יוצא מן הכלל.
כמו שמאיר ארו של האפסני של בית ירושלים, אז הוא אומר, מספרים שהוא היה אומר לפני כל משחק לכל שחקן,
כן.
חלמתי בלילה שאתה מפקיע שם.
תרוץ אליי.
תרוץ אליי בגלל. אבל דוגמה טובה, חדר הלבשה, אמסלם סיפר עכשיו בפרק על דייוויד סרטקיל, כוכב על, שהם הגיעו למשחק המכריע מול הגליל, והוא רב עם רלף קליין, כל השחקנים ראו את זה, רלף צעק עליו, וזה, על הכוכב הגדול, צעק, לא יודע, הוא הגיע שיקור כנראה, זה גמר אותם. זאת אומרת, הריב בין הכוכב לבין ה... לפעמים זה שאתה משתיק כוכב כמאמן, יכול לעשות טוב לקבוצה. פה זה גמר אותם.
לא יודע איך חדר הלבשה של כדורסל, אבל אני יודע, בכדורגל, כן, זה יכול לפעמים לעבוד ש...
שמאמן צועק על כוכב?
אני לא יודע אם צועק על כוכב, אבל מספיק שאתה מבצע פעולות ומושיב את השחקן שלך הכי טוב על הספסל, אז אתה מתחיל כבר לקבל בחדר הלבשה איזה פידבק,
נשמעת.
איזה פידבק שונה. לדעתי, זה לא מה שעושה גיא צרפתי. גיא צרפתי היה צריך להרים את חדר הלבשה, וכשאתה רוצה להרים את חדר הלבשה, אז אתה עושה שיחות אישיות, ואתה מחבק את השחקן, ואתה מדבר איתו ומחייך אליו במהלך האימון, ועושה אימונים שהם כיפים והם נהנים. זה לדעתי מה שעשה גיא צרפתי בהתחלה, ולתת את הביטחון לשחקנים האלה שיש להם את היכולת. והנה, זו עובדה.
כן. עוד דבר,
תשמע, אני פרגנתי לכל המאמנים בליגה, אני לא יודע מי לא עושה את העבודה, אין מישהו ש...
שבא, שלא עושה את העבודה.
כל הפרגונים אנחנו...
יש, אבל אנחנו בסך הכל אוהבים לפרגן, אנחנו לא יורדים פה על אף אחד. גם למדמון חשוב לפרגן. כמה הוא עולה כבר, מדמון?
לא יודע, קראתי בעיתון 2 מיליון יורו.
2 מיליון יורו, וואו. על מה אתם מדברים שם, חבר'ה? אנחנו פה בתוכנית, אנחנו קודם כל, כל הפן... תסתובבו רגע.
הם מדברים על בריאות.
כן. קודם כל, תוכנית של פולי הצעיר.
כן, פולי הצעיר.
וקרן סלע.
כן.
קרן סלע הפסיכולוגית, זה...
אנחנו ממליצים על זה, למה זה באמת דבר שהוא מאוד מאוד חשוב.
מאוד חשוב.
הם מדברים על בריאות, אבל לא בריאות של ספורט רק, אלא בריאות של הנפש. בריאות ש...
וואו, כמה זה חשוב.
שבעצם... זה אולי הדבר הראשון שנותן לך באמת לעשות את השלב השני, שזה בריאות של הספורט. כי בלי שיש לך פה
אגב,
בראש...
עוד מעט, הזמן נגמר, אבל זה בתוכנית הבאה, אני רוצה לתקב איתך על הימים ש... שבטוח היו לך ימים שאתה לא היית שלם ובריא ב... כאילו לגמרי מבחינת רווחה, כמו שפולי הגדיר את זה, וזה פגע בך במגרש.
כן, זה לא...
היו ימים כאלה.
חד משמעית, זה לא רק עניין של רווחה. תקשיב, אחד הדברים ש... שעוברים על שחקנים כשהם יוצאים לשחק בחוץ לארץ, והם נכשלים וחוזרים הביתה, זה בגלל שאין להם את המנטליות, את הבריאות הזאת החזקה בראש, כדי לעשות לעצמך, לדבר עם עצמך. כי הרי בריאות הנפש היא בעיקר מגיעה כשאתה מדבר עם עצמך, ואתה זה
שמטפל
בעצמך. עכשיו, אם לא נותנים לך לשחק בהרכב, ואתה לבד בבית, ואתה הולך כל יום לאימון, וכשאתה מגיע בשבת, אז אתה לא פותח, או שאתה נכנס מחליף, או שאתה לא משחק, זה אחד הדברים החשובים ביותר, ויש דרך מסוימת של אנשים בעלי מקצוע, שיודעים לעזור לך, ובשנים האחרונות זה התפתח. הרבה מאוד ספורטאים, מדברים עם פסיכולוג כדי לשפר להם את הבריאות.
אז תקשיבו לקרן ופולי, קוראים לך פולי?
יונתן.
שפולי יש רק אחד.
יונתן.
יונתן, יונתן. כי גיליתי שהוא בן 22, אני שאלתי אותו אם הוא אח של יעל.
לא, הוא הבן של יעל, והוא גם עוזר לה טיפה בבריאות. תעזור לאימא גם כן.
כן, תעזור לאימא. אבל... אבל זה שליעל יש בן 22, זה אומר הרבה, אימא צעירה. חייבים לסיים בשבת במגרש. לא דיברנו על מדמון, בשבוע הבא נדבר על מדמון. תשימו לי בבקשה את המוזיקה. השבוע...
אתה רוצה שאני...
כן, תפתח.
כן? כן. אני אמשיך בשבוע.
כן.
אני אתחיל בשבוע שעבר.
כן.
דיברנו על זה שהיית בכתיף של תותים.
כן.
השבוע...
זה היה בסוף, התגלה ככתיף תפוזים.
כן, ככתיף תפוזים.
כן.
השבוע הלכת והגזמת.
כן.
כן? לא באת בגלל...
פיקניק של הכיתה. פיקניק של הכיתה. חיים, אתה יודע כמה זה חשוב?
תגיד לי, שכנר, אתה רציני? משחקים משעה 9 עד 10:30. הפיקניק יכול להיות ללכת אחרי זה.
אני אגיד לך משהו, תקשיב.
תקשיב, בשביל ספורט אתה צריך להקריב.
אני יודע, אבל יש לי שאלה. מה יותר חשוב, הילד או הספורט? עומר, על הכיתה א'.
הילד היית רואה אותו בפיקניק בשעה 11, אבל בינתיים היית נותן איזה 2-3 שערים ככה לנפש. איך היית הולך לפיקניק?
קודם כל, היו אוכלים לי את כל הג'חנון. היה מלא ג'חנון מכל מיני זה, חלק קנו, חלק עשו בעצמם, אבל להכיר את ההורים של הכיתה, להכיר את ה... זאת אומרת, להתגבש. נורא חשוב, הולכים להיות 6 שנים ביחד.
שכנר, אני אוהב אותך, מעריך את אשתך ואת הילד שלך.
זה לא קשור לשיר, זה בחירה שלי.
בשעה 9, אתה רואה? זה בריאות הנפש, אתה צריך ללכת להיות מטופל אצל פולי ואצל
פולי וקרן.
כן.
כן. אני בא אליכם לטיפול. אבל זו הייתה בחירה אישית, בבחירה אישית שלי, באתי לפיקניק, והיה מאוד כיף. באמת, היה בופה... כל הכבוד המארגנים. איפה אתה היית?
כתיף תותים, אחר כך פיקניק, בוא נראה בשבוע.
לא, השבוע אין כלום. שבוע אני בא, אני כבר מצהיר. אלא אם כן, אני לא יודע כרגע. לא יודע כרגע,
אלא אם כן תקבל הוראה אחרת.
לא, 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 השבוע, 9:30, אני מתייצב, אבל תגיד לי שני, אנחנו... תגיד, מה קורה אם עוברים את השעה? זה נחסם לנו העסק? זה כנס? איפה אתה היית?
אני הייתי במשחק של שמשון תל אביב של הבן שלי אמור, בגן יבנה.
מה יותר חשוב?
אדוני, אני לא משחק.
מה הקשר?
אני לא משחק, אני יכול להיעדר מהזה.
אתה חזרת למגרש.
אתה אחד הכוכבים הגדולים של
אתה...
ה...
זה, יפה. אתה, אתה... הקלטת את זה? אפשר לסיים כאן, נכון? האמת, חיים צודק, חיים אמר.
הצניעות שלך זה מה. תודה רבה לך.
תודה רבה לך. רגע, בשבוע הבא, אנחנו הזכרנו כאן שלוש דמויות שהרצנו. אחת מהן כבר לא יכולה להגיע לצערנו, עליו השלום. אבל שתיים אחרות, אחת מהן תגיע בשבוע הבא. אם אתם מבינים למה אני מתכוון, נתראה בשבוע הבא.
בשבוע הבא, והוא יהיה פה, אני מקווה.
אני מחכה לזה.
גם אני.
זאת אומרת, שבוע הבא, אורח מיוחד מאוד. חיים, תודה.
תודה לך.
תבוא בשבת.
הגיע.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.